שהתוכן בזה, שכשגוי כאן מפריע להתפלל, אז הוא אמר את הלושן, שם כתוב בלושן, שהדיבור זה השכינה, ושעושו השכינה בפיו של זה אודו. ככה הלושן. הדיבור זה השכינה, הערת הלושן, זה הלשון, הדיבור זה השכינה, והשכינה שעושו בפיו של זה אודו. כן, 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 תסלח לי, תסלח לי. או, או. אנשודיק, סליחה, סליחה. אתה יודע, הטילים סאילה, הם כעסו עלינו שהרבה זמן לא למדנו אותם, אז הם הכביעו את עצמם, אפילו שזה היה בנגד העיניים, לא ראינו את זה. הם פשוט כועסים עלינו. אנחנו היום הולכים לפייס אותם. מה אתה חושב? זה לא חכמה, זה ככה זה. תדעו לכם, זה ככה. ספר כועס, כך כתוב, כן? בבקש סליחה, אבא שלי זכרו לך סיפר לי שיותר מאוחר זה היה חוסיד אחד גדול בטבריה, קראו לו רבי דלייב. רבי דלייב, כן, דלייב קסטלניץ. היה גור הגאי בן אריד. רבי דלייב, כן. אז הנכד שלו סיפר לו, הנכד שלו היה גם קסטלניץ, אבל איך השם הראשון שלו, היה ידוע כאן, היה גר בבתי ורנה, היה גר גורה, היה חסידי שריט כזה. בשביל קסטלניץ, אולי אני זכר עוד מעט. אז הוא סיפר לו שהוא בתור נכד הגיע לעזור לסבא שלו בטבריה, הוא היה בטבריה והוא היה כאן בירושלים, בא לעזור לו לעשות פסח. Mm-hmm. מה עושים לפסח? אז מנקים את הספרים. Okay. נו, הילד רצה, היה בחור, לנקות, כל ספר אמר, איזה ספר זה? הסתכל, הוא התחיל לבכות, תבקש סליחה שלא למדך כל השנה, עד שגמר כבר. בקיצור, הבדיקת הספרים מערך כמה שעות בגלל שהוא בכה וביקש סליחה מהספרים. כך הוא סיפר לאבא שלי חלול לברכה. יותר מוכר שהתחתנתי, זה היה סבא של אשתי. לא את הסבא, בשביל בדלייב. הוא היה אבא של רמות לדאי. כן, אז הקורפונים למדנו, עד כאן הוא דיבר למיילו, מה שקורה למיילו. למיילו, מה זה שכינה, יש מדרגה בכל אוילום, יש מלכוס דאצילס, מלכוס דבריה, ואיך שזה, איך זה הרי השם אחד, איך שייך להגיד שיש מדרגס, כל זה דיבר למיילו. אבל הרי המטרה שלו, המטרה הייתה להסביר מה קורה למטה. הרי הבעל שם טוב מדבר, אז יש אחד כאן מדבר באמצע התפילה, אז הוא אומר, מי שמדבר באמצע התפילה, זה השכינה מתלבשת בתוך הדיבור. אז מדברים איך שזה למטה. אז כאן, מכאן, הוא מתחיל לדבר על הלמטה, עם יסודות. והנה, נפש האדם, ידוע לכל, שאי כלולו מיות ספירס, חוכמה בינדעס כולו. הנפש של האדם כלול מהעשר ספירס. העשר ספירס זה למיילו, אבל הנפש כאן כלולה מזה. זאת אומרת, יש לה שפע מכל זה, היא כלולה מזה. ואף שכולו מרוח פיו יסבורך, כדכסי ואיפר באפו כולו, אם כן הכל בא מהמדרגה של רוח, רוח פיו, זה באופן כללי, מכל מוקם דרך פרט, באופן מפורט, חוכמה בינה דא שבנפשוי אין דוגמה לחוכמה בינה דא שביוד ספירס. המכונויס, כשמכנים אותם בשם אבא ואימא, ומידויס, אבא וירא וכולו שבנפשוי, אין דוגמה למידויס שביוד ספירס, הנקרויס בשם זעיר אמפין. אף על פי שהכל בא מרוח פיו, אבל ברוח פיו עצמו יש פרטים. אז החלק של חוכמה בנדע זה דוגמה למיילו. וכפי שאנחנו יודעים, דוגמה זה לא הפירוש סתם, אתה עושה דבר זר כדוגמה, אלא זה השתל של אז. כן, כמו שהוא אומר, נפש האודום היא כלולו מיוץ פירס, היא כלולו משם. אבל מילא היא משמשת כדוגמה. שלמחיים היה אומר משהו כזה שאני באמת, באמת, אני מה אצלנו יותר קרוב, משל או דוגמה? מה יותר קרוב למקור? משל לנמשל או דוגמה למקור? דוגמה יותר קרוב, כן?
לא. מי יודע, דוגמה.
אתה רואה את זה.
דוגמה יותר מוחשי, אבל זה יותר
בדיוק, יותר מוחשי.
אני לא חושב שזה דוגמה יותר קרוב, בגלל זה פרט מסוים לדוגמה, אבל משל זה אפשר לקחת את כל מה
שיש בנמשל.
כן.
אבל שלמחיים אמר פעם, שכתוב בחסידס, שדוגמה פירושו, על דרך כמו שאתה לוקח, רוצה להראות איזה בד אתה רוצה לקנות. אתה חותך את אחד בד קטנה, ואתה אומר, זה הסוג הבד שאני רוצה למכור. זה נקרא דוגמה. ולכן דוגמה זה ממש חלק מהמקור. מה שאם כן המשל, הוא השתל של הזמן נמשל. כך הוא אמר. זה לא כמו שאנחנו רגילים. אנחנו כשאומרים את המילה דוגמה, אנחנו מתכוונים כמו תמונה.
זה רק... זה יותר דוגמית, מה שנקרא. סנטרים,
זה
דוגמית,
סנטרים
בכל דבר. דוגמיות,
זה עושה
בכל דבר. זה חלק מהסיפור, לא משהו.
לא, אבל אפילו בהדוגמה של הבד, שמישהו חותך ככה קצת מן הבד, אבל יש גם איזו ציור על הבד מאוד מסובך, ואם אני נותן ככה קצת דוגמה, אי אפשר לתפוס מה בתוך הבד כולו. אפשר להגיד, או זה עשוי מצמר, אבל חוץ מזה אני לא יודע מה על הבד. אתה צריך לתת לו את כל הבד ולהסתכל, זה מה שאני רוצה בדיוק, אז הוא אומר, אוקיי.
אני חושב שאז במקרה כזה זה נקרא שמחלק מסוים לא נתת דוגמה. אבל אם אתה אומר שנתת דוגמה, פירוש הדבר שנתת דוגמה מכל הפרטים שיש כאן, אבל דוגמה.
אז זה יותר קרוב.
אני זוכר כשהוא אמר את זה היה בעיניי פלא. ממש כתוב בחסידס ככה.
אבל זה מאוד
הגיוני, לא? לא, פשוט הלשון שאנחנו משתמשים היום בדוגמה, זה לא מה שבמקור. במקור דוגמה הכוונה, לא, למה אני אומר את זה? הוא מתחיל עם זה שנפש האודם כלולו מהספירס. בסוף הוא אומר... שחוכמה בנדע שבנפשי זה דוגמה לחוכמה בנדע שביוצפירס. כאילו הוא ירד מזה. אז זה, לכן אני הזכרתי שהוא היה אומר שעד רבה, דוגמה זה יותר קרוב למקור. הוא אמר שכתוב בחסידס ככה, ככה הוא אמר. יש הרבה דברים ששמעתי ממנו ברפא שכתוב בחסידס, לא יודע איפה. בואו, היה שואת חזרים שמצאתי אחר כך. זה דוגמה, כן? וכוח הדיבור שבנפשו היא דוגמה לדיבור העליון, אני קורא בשם מלכוס ושכינה. אז הדיבור כאן למטה, זה דוגמה, זה קו יוכל חיליק מלמיילו.
הבנתי את הלשון, מכל מוקום דרך כלל.
כן.
שהוא מתחיל להגיד, ואף שכולן ברוח פי...
זאת אומרת שבאופן... זאת אומרת שבאופן כללי הכל מגיע מדרגה אחת.
כן, אז אנחנו יודעים כבר, זה הכל בא מהמקור.
כן, אבל הכל זה לא מפורט. רוח פיו זה ממנו, אבל לא עם כל הפרוטים שממנו. אז זה הוא אומר, זה בדרך כלל. דרך כלל מדברים על זה שזה בא ממנו. בדרך פרט, אז כל הפרוטים שיש שם למעלה זה בא. תראה, אני רוצה להגיד לך דוגמה. הנה דוגמה, לא כמו הלשון כאן. למשל, הרב שולח מישהו להיות שליח. הוא הולך בגלל שהרב שולח אותו, והכוח של הרב, הרב הכניס לו חמימס, חייס, בשביל ללכת להיות שליח, וזך מוצ'ן, ומוצ'ן, אתה יודע מה זה? זך מוצ'ן, מוצ'ן זה... מתייגע בניחר, זה לא פשוט, צריך חייס. מישהו יגיד, אתה יודע, הרב הזה הוא חכם גדול. נו, אז הוא חושב ש... שאם הוא חכם גדול, אז גם השליח צריך להיות חכם, הרי הוא בא ממנו. לא. באופן כללי הוא בא ממנו, הוא נשלח ממנו, אבל זה לא אומר שכל הפרוטים שיש לרבי עבר אליו.
שליח כמו
איזה, אבל לא עם כל הפרוטים.
לא,
אין לו את החוכמה של הרבי. זה מה שהוא בא להגיד כאן. כאן מה שכתוב שמרוח פיו, באופן כללי זה מרוח פיו, באופן פרוטי זה כל הפרוטים שיש למיילו יש אצל האדם. זה חידוש גדול.
כן. זה כמו מנהל.
כן.
מנהל בדרך כלל, שבוחר את העובדים שלו, הוא בוחר עובדים שמתאים
לו. זה אתכם, נכון.
בתפיסת עולם, במנטליות.
נכון, נכון, נכון. אתה צודק, ולכן הרב היה שולח שלוחים מאוד מעניין. הרב היה שולח שלוחים, היו מגיעים לישיבה ללמוד בכל מיני מדינות, שהזמנים שהרב שלח, הרב שלח כל אחד למדינה מאיפה הוא מגיע. ויש פון דם, ויש איזה זמן הקפאי דה ודם. עד הרבה פלקשיקים, תשלוח עם מדינה ספנצי קומן. אני לא יודע אם הוא אמר את ההסבר, או שאמרו את ההסבר, שבגלל שהוא מכיר את המנטליות, כמו שהוא אמר. כשהגיעו כאן יהודי רוסיה, אתה יודע כמה אנשים רצו לעזור? כל אחד רצה לעזור. הרי היה, אתה זוכר שכשהגיע יהודי רוסיה,
איזה שנה היה?
תופשין למד בייס. אבל הרבי בחר באיזה יהודי שהוא היה מיוצאי רוסיה גם כן, קראו לו נקלינצ'יק הרי לא היה לא אחד מיוצאי, הוא גם מיוצאי רוסיה, שהוא היה בעיניים הגשמי, זה היה נראה שיש יותר מוכשרים ממנו, אבל הוא בא משם, הוא מכיר את המנטליות, ו... זה עוד דבר שצריך להיות בשליח, כן. הקופונים נחזו מיוננו, אז... רפפורט, יום, אין לך רפפורט. אין לך רפפורט, כן. כן. כוח הדיבוש בנפשי דוגמה לדיבור אליון, אני קרוב שם מלכוס ושכינה. ולכן, כשמדבר דיברי תוירו, מאויר הדיבור אליון ליחד השכינה, יהודי שמדבר כאן תירה, אז הוא מעורר למיילו את הייחוד השכינה. ואם הוא לא ידבר בדיבור, אם זה לא יהיה בדיבור, אם זה יהיה במחשוב בלבד, לא יהיה את המייל הזה באמת. ומשמוך וכמה לא מקרה השמעו ביחס עמוס נדברי תאירו, לא יוצא בירו ולא ידיבו. למה? כי הקדוש ברוך רוצה שיעוררו את השכינה. לא עיר הדיבור העליון יחד השכינה. ואם הוא יביא, וזה יהיה בלי דיבור, זה לא יהיה ייחוד השכינה. אתה שומע איזה פירוש חדש. בתניא חלק א' אומר שהסיבה למה צריך דווקא בדיבור, כדי שיהיה דירה בתחתונים.
נכון.
כאן אומר הסבר אחר. בגלל שצריך ליחד השכינה, ודיבור דווקא זה כנגד השכינה. נכון?
לא, בגלל, אפילו אם זה רק נשאר בחוכמה, אז פה בהספירה שלנו זה מאיר את ה, את ה, את ה, את הרעיון. זה כבר, הוא למד את התורה, זה נמצא כאן, זה לא נמצא בהספירות.
כן, כן.
זה כבר, הוא ירד את זה כבר.
כן.
אז אם זה הוא מדבר, לא מדבר, מה משנה?
לא,
זה רק אם מישהו אחר יכול לשמור.
לא, אבל הוא אומר שעל ידי שהוא מדבר דברי תירה, בזמן שהוא אומר את זה בפה, אז הוא מעורר ייחוד חדש בשכין אל המיילו.
זה אני לא הבנתי. אם זה כבר הוא יודע את זה בראש, זה יש את הייחוד של השכין אל המיילה, לא?
בוא נסביר.
הוא נמצא פה והוא מסתכל על הדברי תורה.
בוא נסביר.
זה מונח בראש שלו.
בוא נסביר לך. החוכמה זה ספירת החוכמה. הדיבור זה המלכוס. אם יהודי מוציא דברי חוכמה מהפה, נהיה ייחוד בין חוכמה למלכוס. אבל אם הוא משאיר את זה בחוכמה, אז לא נהיה ישחברוס בין החוכמה למלכוס. אז אם יהודי מדבר כאן בדברי תירה, אז הוא מייחד כאן למטה, והיות והוא דוגמה של למיילו, אז למיילו נהיה ייחוד בין השכינה לבין המדרגה של קודשי בריחו. זה פירוש חדש, למה דווקא צריך דווקא בדיבור. סדירה בתחתונים, מה שכתוב. בתניא חלק א' אומר, למה צריך בדיבור ולא מספיק בעירו, כי צריך דיר בתחתונים. למיילו, כן, היה ייחוד למיילו דווקא כשיש כאן שיתוף של דיבור.
החיבור של היהודי.
למדנו
אתמול את
הנשום הסיסרוי
בא
מאויסבוב. כן, כן, כן. נכון. בא לי לספר, אני יודע אם זה... אבל זה... אומרים שהדיבור של האדם יעשה ייחוד למיילו. אז תשמע, היה יהודי קם בירושלים, הוא היה בימים, בשנים האחרונות שלו, הוא היה רייבט כאן. קראו לו רב דוד יונגרייז. הוא היה דוד זקן של אף סגל. היה יהודי, אי אפשר לתאר, מושלם, בתירה, במידס, בעיר שמיים. הרבי יצא ללוות אותו עד המונית. הרבי לפעמים עשה את זה, לפעמים בודדות, זה היה בגלל אנשים ש... לא, שהם רשמיים. אבל זה היה בעצם... הרב אמר שלאין ישגעת את הגסט, כך הוא אמר, כך הרב אמר לו ואומר שלך, שלאין ישגעת את הגסט, מזמן כל הלילה כזה אורח. הוא דיבר עם הרב בניגלה, בניסטור, הוא היה מיוחד, מיוחד. הוא לא יולינו, לא היה לו ילדים. לא יולינו. ועשו כל מיני מאמצים. רבי יוסף, אם הייתה דפתי רנס, תחצוניצקי מצד הארבט. אז הוא יצא בחוץ לארץ, לאנגליה נדמה לי, לעסוק, הוא ואשתו. והוא היה יהודי לא רגיל, ההנהגה שלו היה מרוממת מאוד. אז היה דברים שהשוור שלו חשב שבחוץ לארץ, אלה שצריכים לעזור לו, שלא ייראה בעיניהם משונה. הוא עדיין לא היה רייבד, הוא היה אברך צעיר. השוור ידע שהוא מאוד גדול, אבל ככה... אז הוא ביקש ממנו שבחוץ לארץ, אל תנהג את זה, אל תנהג את זה, כל מיני דברים שלא יעשה. בין השאר, הוא ביקש ממנו שלא יכבד כל כך את אשתו.
הוא יכבד את אשתו.
לא כל כך, היה מאוד מכבד את אשתו, והיה נראה לשוור שבחוץ לארץ, במקומות, בחסיד שאידנה, כשהוא מגיע, שיעזרו לו, זה ייראה משונה. אז הוא אמר, זה אני לא יכול לקיים אשתו. חלק הזה אני לא יכול לקיים. כתוב בזוהר שהאישה זה השכינה, אני יכול לא לכבד את השכינה? זה אני לא יכול לקיים. אז זהו, אז אחד כזה שמסתכל על האישה כמו השכינה, אז הדיבור זה השכינה והוא נמצא למעלה, לא למטה. רק לראות אותו, יכולתי לקבל לראות שוב, אתה שומע? רק לראות אותו, איך שהיה נראה. תביא, יש לך הזדמנות להביא איזו תמונה שלו?